שלא נאבד את הצלם. מאת אור קשתי. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. ב-18 בדצמבר, בשעות אחר הצהריים, פרסם ארגון בצלם קריאה להפסקת אש בעזה. הטקסט הארוך מתח ביקורת קשה הן על ישראל והן על חמאס, שהוכיחו מאז תחילת המלחמה כי אין בכוונתם לכבד את כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, והזהיר כי המשך הלחימה יגרור עוד ועוד הפרות של זכויות אדם וביצוע פשעי מלחמה. על הקהילה הבינלאומית להתערב ולהגן על האזרחים בשני הצדדים, נכתב שם. הטקסט מצוין בעיניי, כתבה ב-12.22 אורלי נוי, יושבת ראש הוועד המנהל של ארגון זכויות האדם הוותיק בקבוצת וואטסאפ פנימית. כל כך חשוב שבשונה מקריאות אחרות להפסקת אש, יש פה נימוק עמוק ומפורט שמתעכב על האספקטים השונים מבלי להסיר אחריות גם מחמאס, מקצועי ורציני. הקריאה פורסמה באתר האינטרנט של הארגון, וכעבור כשעה גם בפייסבוק ובטוויטר. לעומת זאת, הפרסום באינסטגרם התעכב. ראש המחלקה הציבורית בארגון, רועי אלין, ביקש להוסיף את המילים להגנת אזרחים בשני הצדדים, מתחת לכותרת הפוסט שהייתה הפסקת אש עכשיו, מתוך רצון לדבריו לשקף באופן נאמן יותר את העקרונות שהביעה הקריאה להפסקת אש. אני חושב שזה לא מעביר את הניואנסים שיש בטקסט. לא מוכן שזה יעלה ככה, הוא כתב בקבוצת וואטסאפ. הנוסח היה בקשה מפורשת של אורלי. דבר איתה, אמרה דוברת הארגון, דרור שדות. יש אזרחים ישראלים שנהרגו, נחטפו, שנורות עליהם רקטות, ענה ילין. האופן שזה מוצג לא מכיל את הדברים האלה שמוסברים בטקסט, כולל לא זה שחמאס מסכן אוכלוסייה אזרחית ויורה מקרבה. הפוסט מיועד לרשתות החברתיות של בצלם, לא של ה-BDS. אבל נוי דחתה את ההצעה של ילין. הבקשה לצאת עם הכותרת הפסקת אש עכשיו היא שלי, היא כתבה לילין. ככה הקריאה החד משמעית צריכה להשתקף החוצה. כותרת אף פעם לא משקפת ניואנסים. זה יתפס כיציאה נגד ישראל, טען ילין, בשעה שהמציאות יותר מורכבת ומשתקפת בהודעה. אנחנו לא מדברים בחדר סגור. לא צריך לתקוע אצבע בעין. אין אדם שיקרא Stop the War ולא יבין שהדרישה להפסקת האש היא רק מישראל. הוויכוח בין השניים הסלים במהירות. ילין, נסער ומתוסכל משורה של עימותים פנימיים שהלכו והתעצמו בחודשי המלחמה, שינה בשעות הערב את הסיסמה לחשבון האינסטגרם של הארגון, וכך חסם את הגישה של עובדים אחרים. למחרת בבוקר החזיר את הסיסמה הקודמת. לדבריו, אי אפשר לנתק את התקרית האחרונה מההתנהלות של בצלם שהחלה כשלושה שבועות אחרי 7 באוקטובר ונמשכת עד עתה. ניסיון מתמשך של חברי צוות לפקפק בדיווחים על מספר ההרוגים ומעשי האונס ב-7 באוקטובר ולצמצם את משמעותם, לעתים עד כדי הכחשה. על רקע זה, קביעה של מנכלית הארגון, יולי נובק, כי אירועי אותה שבת הם פעולת התנגדות או התקוממות נגד משטר האפרטהייד הישראלי, עוררה ביקורת פנימית בארגון. לדברי מקורות, נובק גם הודיע לאחרונה על הקפאת העבודה על דוח שנועד להתמקד בטבח באזרחי ישראל. ב-30 בדצמבר קיבל ילין הזמנה לשימוע לפני פיתורים, בין השאר בגלל סירובך לבצע החלטת הנהלה בעניין פרסום הקריאה להפסקת אש ושינוי הסיסמה לחשבון האינסטגרם. בשימוע, שנערך בסופו של דבר ב-18 בינואר, התמקדו נובק ונוי בטענה שילין מסרב לקבל את ההיררכיה הארגונית והכחישו כל רמז לפערים אידיאולוגיים. כעבור שבוע הוא פותר. ילין, בן 48, הצטרף לבצלם לפני כ-9 שנים, לאחר שניהל קמפיינים של ארגוני חברה אזרחית, בהם האגודה לזכויות האזרח ושוברים שתיקה, מוסדות תרבות ופוליטיקאים. בין השאר היה דובר מרץ ויועץ תקשורת ליושבי הראש של המפלגה, יוסי שריד וזהבה גלאון. בבצלם היה מנהל המחלקה הציבורית, עם תקציב של כ-1.2 מיליון שקל ב-2022. במסגרת זו היה אחראי על פרסום דוח האפרטהייד ב-2021, על קמפיינים בינלאומיים נגד גירוש הקהילות הפלסטיניות, חירבת סוסיה וחאן אל-אחמר, פרסום עמדות הארגון ברשתות החברתיות השונות, עבודה מול קרנות ותורמים, והפעלת פרויקט המצלמות, המתעד את החיים תחת הכיבוש, שהוביל בין השאר להעמדתו לדין של אלאור עזריה. השבוע הגיש ילין תביעה נגד בצלם לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב על פיטורים שלא כדין. זהו מהלך חריג. ויכוחים פנימיים כאלה אינם נחשפים בדרך כלל באולמות בתי המשפט. זוהי הצצה יוצאת דופן לוויכוחים סביב הפרשנות לשבעה באוקטובר בשמאל הרדיקלי, לא בחול, אלא בישראל. הרמת המסך הזאת צפויה לעורר גלים של אי שקט בתוך הארגון וכלפיו. אני לא שמאלני שהתפכח, מבהיר ילין ברעיון להארץ. לא שיניתי במילימטר את הדעות שלי, כולל ביחס למעשה ישראל, ממש עכשיו בעזה ובשטחים. בצלם הוא ארגון מאוד חשוב, והוא עדיין יקר לי, אבל הוא נמצא עכשיו בידיים רעות. לפיתורים של ילין אפשר לצרף את התפטרותו בשבוע שעבר של חוקר בצלם, אייל הראובני, במחאה למדיניות שמובילה המנכלית, נובק. בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, מציין השנה 35 שנות פעילות. תקציבו השנתי ב-2022 היה כ-11 מיליון שקל. אכן יש קרע מסוים בין יהודים לערבים, כפי שאפשר היה לצפות אחרי 7 באוקטובר, מודה בכיר בארגון. אני מקווה שנצא מהמשבר הזה, שהופיע בעוד מקומות כמו שלנו. פעילי שמאל בארגונים אחרים מספרים דברים דומים, גם אם בעוצמה אחרת. חלק מהיהודים כאן מרגישים לא בנוח עם הניסיון להבין את חמאס, לעשות קונטקסטואליציית יתר למעשים שלהם. לא מדובר באנשי מרכז שמאל, אלא בכאלה הנטועים עמוק בקצה השמאלי, מספר מקור בארגון קטן יחסית. מנגד, לפעילים ערבים נמאס להיות במקום שבו הם מרגישים שכל הזמן מצפים מהם לגנות את 7 באוקטובר. אני שומעת את הוויכוחים הפנימיים ומבינה, בצער גדול, שאנשים שעבדתי איתם שנים ארוכות מחויבים יותר לאג'נדה פלסטינית מאשר לעיקרון האוניברסלי של זכויות אדם, אומרת ריי, שעובדת בארגון משותף של יהודים וערבים. הטענה הלא רשמית היא שהפגיעה ביהודים פחות קשה, כי המשטר בישראל הוא אכזרי. טוענים נגדנו שאנחנו רגשניים מדי. המסר שכל הזמן עובר הוא שלא אכפת לנו מהפשעים שמבצעת ישראל בעזה. הדרישה המובלעת היא שנוכיח שאכפת לנו באמצעות הקטנה של 7 באוקטובר. לדברי פעילת שמאל, גם העמדה של השמאל העולמי חייבה את הארגונים היחסית רדיקליים בישראל לבחור אם הם מגיעים עד כדי תמיכה בחמאס. יש אנשים שחוו משבר בין אישי, אחרי שגילו כי הקולגות שלהם בעצם אינם שותפים לדרך. חברויות של שנים התערערו. איש שמאל אחר ציין כי רמת הידע של הפעילים הערבים על מה שקרה בעוטף הייתה מאוד נמוכה, יותר מזו של היהודים על מה שקורה ברצועת עזה. ההבדלים דרמטיים, עד שלפעמים אני שואל אם אנחנו חיים באותה מציאות. אבל נוראי. התגובה הפומבית הראשונה של בצלם להתקפת חמאס פורסמה ב-9 באוקטובר, מתחת לתמונה שנלקחה מסרטון מהטבח במסיבת נובה. ביום שבת ביצע חמאס פשע מזעזע שממדיו המחרידים עדיין הולכים ומתחברים, נכתב שם. שתי הפסקאות הראשונות בהודעה התייחסו לפרטים שהחלו להתברר והתעדכנו מאז. הרג מאות אזרחים ללא כל הבחנה, שריפת בתים על יושביהם וחטיפה של למעלה מ-100 בני אדם, בהם ילדים, נשים וקשישים. מיד אחריהן הופיעה הקביעה המוסרית כי כל מי שנוטש את העיקרון המוסרי הבסיסי שכל בני אדם נבראו בצלם, איבד צלם אנוש. הפסקה הבאה עברה לישראל, שבוודאי אינה יכולה לרחוץ בניקיון כפיה, והסתיימה בעיקרון שלפיו פגיעה מכוונת באזרחים היא תמיד פסולה ואסורה. ההודעה הופצה לכלי תקשורת, התפרסמה ברשתות החברתיות, ולאחר מכן התפרסמה באתר האינטרנט של הארגון. ההודעה עוררה ביקורת מצד 10 התחקירנים הפלסטינים של בצלם, 7 בשטחים ו3 ברצועת עזה. במכתב מחאה לראשי הארגון, הם הביעו הסתייגות וחוסר סביעות רצון מניסוחים בהודעות, ודרשו לקחת לתשומת הלב את המורכבויות הרגישויות של התקופה, הרחק מניסוחים מוטים ותגובתיים. ארגון זכויות האדם הוותיק, התנהל אז בהרכב חסר. נובק, ששימשה כמנכלית שוברים שתיקה בשנים 2012-2017, נכנסה לתפקידה החדש באמצע יוני שעבר, ובספטמבר היא יצאה לחופשת לידה. בעשרה באוקטובר היא כתבה לעובדי בצלם. אחרי אתמול עשיתי קצת חושבים. אני מבינה שאני חייבת להתנתק לעוד איזה זמן, מקווה ששבועות בודדים. בהמשך המייל, התקנה כי לאור הסיטואציה המאוד מורכבת שאנחנו נמצאים בה, יושב ראש הנהלת בצלם, אור לינוי וחבריה, ביקשו להיות מעורבים באחרות פוליטיות של הארגון, ובכלל זה גם ההתבטאויות הציבוריות שלו. משאירה לאורלי ולכם להחליט איך בדיוק זה יעבוד, הוסיפה. נוי היא פעילת שמאל מזרחית, כותבת ועורכת באתר שיחה מקומית, מתרגמת ספרות פרסית לעברית ופעילה בבלד. נראה כהמחאה של אנשי הארגון הפלסטינים מצאה אצלה אוזן קשבת. לפי כתב התביעה של ילין, זמן קצר לאחר שנובק התקנה על השינויים הפנימיים, הורתה נוי לשכתב את ההודעה שפרסם בצלם יום קודם, ולהעביר את ההתייחסות לאיבוד צלם אנוש מהפסקאות על מעשה חמאס לסוף הטקסט המתייחס לחמאס ולישראל. בארגון נהוג לכתוב תיאור עובדתי ולהוסיף שיפוט מוסרי המתבסס על עולם זכויות האדם. השינוי בדיעבד שנעשה בהסתר השאיר רק את התיאור היבש. היה לי חשוב שתהיה אמירה ובה התייחסות מוסרית נפרדת לפשעי חמאס. היא נמחקה, אומר ילין. אנשי הארגון, בעיקר פלסטינים, הביעו הסתייגות גם כלפי ההצטרפות להודעה משותפת ל-33 ארגוני זכויות אדם, תחת הכותרת, "קול חזק וברור נגד פגיעה בחפים מפשע". הפשעים המחרידים שביצע החמאס בימים האחרונים כנגד אזרחים חפים מכל פשע, ובהם ילדים, נשים וקשישים, מזעזעים את כולנו, ואנחנו מתקשים להתאושש מהמראות ומהקולות, נכתב בפרסום המשותף, שיצא גם בזמן הנורא הזה, נגד פגיעה בחפים מפשע בישראל ובעזה. ההודעה הועברה גם לעובדי בצלם. ילין משחזר כי חלק מהם טענו שמדובר בניסוח חד צדדי לטובת ישראל. הייתה התנגדות שהטקסטים של בצלם יזכירו את פשעי חמאס, בטענה שזה מצדיק את ההתקפה הישראלית על עזה, אומר ילין. הטקסט הבין ארגוני עורר תרעומת עוד יותר גדולה, בגלל הטון האמפתי שלו לשכול, לסבל ולמצוקה של ישראלים. זה ממש הכעיס עמיתים, וחלק מהם אמרו שאסור היה לחתום עליו. עבורי זאת הייתה מכה קשה. בתוך הארגון קמה לפתע דרישה להתנתק מהקהילה המצומצמת למדי של פעילי זכויות אדם בישראל. מקורות מספרים כי דיונים ושיחות בבצלם הפכו לכמעט בלתי אפשריים, בגלל היעדר הסכמה בסיסית על העובדות. לדבריהם, עד היום לא התקיים למעשה שום דיון רציני שהוקדש אך ורק לאירועי 7 באוקטובר, וההתייחסות היא רק דרך הפריזמה של מה שישראל עושה בעזה. ככה לא פועל ארגון זכויות אדם. בצלם מעל בתפקידו. היו מספר חברי צוות, חלקם בכירים, שהכחישו את אירועי האונס, הקטינו בהיקפם, או טענו שאין מספיק הוכחות, אומר אחד מאנשי הארגון. אחרים הקפידו לציין בכל פעם שהוזכר מספר ההרוגים, כי לא יודעים כמה מהאזרחים הישראלים נהרגו מאש צהל. לדברי ילין, ברור שהיו מקרים שבהם חיילים או שוטרים ירו בישראלים. אבל האם זה הופך את מה שקרה ב-7 באוקטובר לפחות זוועתי? כך בהדרגה התגבש מרחב הכחשה. גם בשלבים מאוחרים יחסית בלחימה בעזה, הביאו עובדים פלסטינים ספקות בנוגע לתיעוד על הסתרת נשק בבתים וחפירת מנהרות מתחת למבנים אזרחיים. פעיל באחד מהארגונים האמיתיים, שנחשף חלקית למתרחש, אומר כי נראה שבצלם עובר תהליך של התפרקות פנימית. מה שהתחיל כביקורת על אמפתיה לקורבנות ישראלים, או הטלת ספק בדיווחים התקשורתיים על מה שהרה ב-7 באוקטובר, התפתח לסטנדרט כפול, אומר ילין. אי אפשר היה לומר שחמאס ביצע פשעים, כמו שימוש במתקנים רפואיים והפיכת אזרחים למגינים אנושיים, בלי לכתוב שישראל טוענת. לעומת זאת, דיווחים תקשורתיים מאל-ג'זירה, או טענות של חמאס, זכו לאמון מוחלט. כאילו לגביהם לא נדרשים בדיקה ומשנה זהירות. באותה עת קרא ילין את הספר States of Denial שכתב סטנלי כהן, סוציולוג ישראלי יליד דרום אפריקה. הספר מתאר סוגים שונים וטקטיקות שונות של הכחשה, מהטלת ספק בנתונים או בגורם אחראי, להתחמקות ומסגור אחר ועד הכחשת ההשלכות המוסריות והחברתיות, אומר ילין. כשקראתי את הספר נחרדתי שאני יכול לחבר כל סוג של הכחשה לציטוט, פנים ושם של עמיתים במקום העבודה שלי. כמו שימוע אצל שרה נתניהו. ב-24 באוקטובר הודיעו התחקירנים הפלסטינים בארגון על שביתת מחאה של יום, במחאה על כוונת הארגון לפרסם הודעה הקוראת להוציא את האזרחים ממעגל הלחימה שנפתחת עם מה שקרה ב-7 באוקטובר. כאילו התאריך הזה יישאר בראשית ההודעות שלנו לנצח, למרות שגינינו והוקענו את מה שהתרחש ביום הזה, טענו. ביקורת נוספת הייתה על הקביעה שאין הצדקה לפשעי חמאס, ועל הטענה שעל ישראל מוטלת החובה להגן על אזרחיה. הוויכוחים על גיבוש ההודעה נמשכו 3 ימים, עד שנמצא נוסח מוסכם. ואז, ב-26 באוקטובר, ביקשה נוי להכניס עוד כמה שינויים, כמו מחיקת משפט כי גם החמאס מחויב לפעול על פי הוראות המשפט ההומניטרי הבינלאומי. הייתי רוצה להבין על סמך מה ההנהלה החליטה שהיא מעוניינת להתערב בניסוח אמירות של בצלם ברמת עריכת טקסטים, כתבה אחת מהעובדות הוותיקות של הארגון בקבוצת הוואטסאפ הפנימית. זה דבר שמעולם לא התרחש. לעצם העניין, אני לא חושבת שההערות מתאימות לקו שהתבנו לאחרונה. הוויכוחים הפנימיים רק הלכו וגברו. באמצע נובמבר הפכה הדרישה להפסקת אש לזירה תאונה. לפי התביעה, בדיון שנערך ב-21 בנובמבר, התנגד ילין לקריאה חד צדדית להפסקת אש. חשבתי שהפסקת אש היא לא בתחום המנדט המקצועי של בצלם, הוא מסביר, שהדרך שלנו לקרוא להפסקת האלימות היא לדבר על פגיעה בבלתי מעורבים, ויש נושאים שבהם יש לנו משקל והשפעה גדולים יותר, כמו האלימות של הצבא והמתנחלים בשטחים, או המשבר ההומניטרי שנוצר כתוצאה מדחיקת תושבי צפון הרצועה על הדרום. כשאמרתי בדיונים הפנימיים כי אלה הנושאים שבהם כדאי להתמקד, זכיתי לתגובות בסגנון, אתה רוצה לתת באז הכוס מים לפני שדופקים פצצה על הראש? ילין טען שפרסום קריאה להפסקת אש, בעוד חמאס ממשיך בירי רקטות לעבר ישראל, יהיה שגיאה טקטית שתפגע ביכולת הארגון לקדם דיון ציבורי על ממדי ההרג הקשים בעזה. הנושא פילג את הארגון והפך למעין מבחן נאמנות שהעובדים היהודים נדרשו לעבור. ברשת המיילים הפנימית כתב עובד פלסטיני כי כל מי שלא קורא להפסקת אש מיידית בעזה, שותף לג'נוסייד ולטבח בעזה שמבוצע על ידי הצבא הישראלי. נובק ונוי מכותבות אף הן למייל. ככל הידוע הן לא הגיבו עליו. לדברי ילין, כפי שקרה גם בנוגע לתופעות של ההכחשה, אמירות כאלה לא זכו לטיפול רציני. מה שהשתנה בארגון זה היעדר יכולת להכיל ספקטרום, מוסיף ילין. בצלם לא יכול כעת להכיל 0.5 מילימטר של פער בראייה ובניתוח לגבי תפקיד הארגון, מה חוזקותיו ומה מותר או כדאי לא לומר. זה סוג של דוגמטיות וכוחנות שלא היו מוכרות ב9 השנים שבהן עבדתי בארגון. הוויכוח על הוספת הגנת האזרחים בשני הצדדים הוא הרבה מעבר לסמנטי, אמרה נוי בשימוע שנערך לילין ב-18 בינואר. רצינו להתמקד בקריאה חד משמעית להפסקת אש, לא להסוות אותה תחת אמירות מרקחות. זאת לא הפעם הראשונה שבצלם נוקט עמדות שיכולות להתאפס פרובוקטיביות או לא קלות לעיכול. הגנה על אזרחים היא לא ריכוך, אלא מהות השם בצלם, ענה ילין בהתרגשות. זאת הכרה באנושיותם של כל בני האדם, ישראלים ופלסטינים. את אומרת למעשה שליבת הערכים של הארגון לא חשובה בעינייך, שהיא מדללת את המסר. את גם לא מעוניינת לשכנע. אז במה אנחנו עסוקים? בלעצבן אנשים? בתחילת השימוע הסכים ילין כי תגובתו בוויכוח עם נוי לא הייתה אידיאלית, אך ציין כי גם להנהלה יש מעט אחריות לפיצוץ. נובק ונוי, בעלות עבר אקטיביסטי עשיר, הדגישו את בעיית קבלת הסמכות של ילין. יש כאן עניין של היררכיה ארגונית והיעדר אוטונומיה, בתחום שעובדים מופקדים עליו. אמרה הראשונה והוסיפה, ההתעקשות על הסיפור ההיררכי היא לא על עיקרון מומצא. לדברי השנייה, ילין לא מילא את המצופה ממנו כלפי ההיררכיה במעלה הפירמידה, ולטענתה גם ביחס לכפופים לו. הרגשתי שאני בשימוע אצל שרה נתניהו שדורשת נאמנות וצייתנות, ולא בארגון זכויות אדם, אומר ילין. כאמור, ב-25 בינואר פיתרה נובק את ילין. בשימוע, נתקלנו פעם נוספת בגישה שהבהירה שקיים אצלך היעדר עמוק של נכונות לקבל מרות, כתבה לו. לדברי עורכת הדין נאוה פינצ'וק, המייצגת את ילין, אין חולק כי רועי הוא עובד מסור ומוערך ביותר על ידי כל מי שעבד עמו במהלך כעשור בבצלם. פיתוריו בשל אירוע בודד, בתקופת מלחמה, כאשר הוא נעדר מפאת מחלה, מעידים על התנהלות שרירותית של הנהלת הארגון ועל הכוונות הזרות שעמדו בבסיסה. ורטיגו מוסרי. הפיתורים לא הביאו להרגעת הרוחות בארגון. בסוף ינואר חזרה נובק מחופשת הלידה. לדברי יאלה ראובני, בישיבות שניהלה היא הבהירה כי לא חל שום שינוי בתפיסת היסוד של הארגון, האומרת שיש להתייחס להתקפת חמאס ב-7 באוקטובר כפעולת התנגדות, או התקוממות, נגד משטר האפרטהייד הישראלי, שאיננה לגיטימית, וכי זאת הפרשנות המחייבת לנייר האפרטהייד שבצלם פרסם ב-2021. ואם חמאס היו הורגים רק 100 אנשים, זה היה לגיטימי? זה ורטיגו מוסרי שאי אפשר לצאת ממנו, אומר הראובני. האחריות של ארגון זכויות אדם היא להציב גבול מוסרי. יש דברים שאינם מותרים בשום מצב ובשום חברה אנושית. 7 באוקטובר זה בדיוק המקרה. התפקיד של בצלם אינו לתרץ או לפרשן פשעים על סמך תיאוריות פוליטיות. אי אפשר לפרש את כל המציאות רק דרך משטר האפרטהייד. ככה מסירים כל אחריות מחמאס. לדבריו, מדובר בתפיסה א-מוסרית. בפעולת הטרור הבאה יטענו שבצלם אמרו שזה בגלל האפרטהייד. ארגון זכויות אדם לא אמור להיות במקום שאין לו שום קשר למשפט הבינלאומי, שהוא המסגרת התיאורטית והפילוסופית של בצלם ב-35 השנים האחרונות. לדברי מקור אחר, בחודשים שמאז פרוץ המלחמה, הוא חש לעתים כי בצלם הוא ארגון לזכויות הפלסטינים, ולא ארגון לזכויות האדם. נכון, הרבה שנים ההגנה הייתה על הפלסטינים, אבל ב-7 באוקטובר הייתה הפרת זכויות אדם חסרת תקדים, וקולגות משווים בין הזוועות ואומרים שהפעולות של ישראל חמורות יותר מאלו של חמאס. למה אי אפשר להגיד שכל אלה הפרות נוראיות של זכויות האדם? נובק אומרת כל הזמן שצריך ניתוח פוליטי של המאבק על זכויות אדם, אומר ילין. יש כמה משמעויות של הפוליטי. יש ניתוח ששם את האדם במרכז ומטרתו להגן על האינדיבידואל ועל יכולתו לממש את הביטחון והחירות שלו. ובקוטב האחר יש ניתוח שמסתכל רק על קולקטיבים ועל יחסי כוח ביניהם. ניתוח כזה מאפשר למחוק את הזוועות או להצדיק אותן, כי הן מתבצעות למען הקולקטיב. בצלם מפלרטט עם העמדה הזאת. נובק ונוי מסרו בתגובה כי נסיבות סיום העסקתו של רועי ילין פורטו בהרחבה במכתב סיום העסקתו. מפאת הכבוד שאנו רוחשים לכלל העובדים בבצלם, בעבר ובהווה, אין לנו כוונה לדון בפומבי בענייניו האישיים של מי מהם, או לעסוק בפומבי בסכסוך עבודה. הן הוסיפו כי עמדות הארגון ביחס לפשע המלחמה המחריד שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, מוצגות באופן ברור באתר הארגון ובשורה של הודעות פומביות שפרסמנו. עמדתנו הברורה בדבר הצורך בהגנה על זכויות אדם של כלל בני האדם באשר הם, יהודים ופלסטינים, וההתנגדות הנחרצת שלנו לכל פגיעה באזרחים, הייתה, ועודנה, חד משמעית. בבצלם, כמו בחלק גדול מהחברה, מתמודדים יום ולילה עם מציאות כואבת ומחרידה, בעיצומה של מלחמה הגובה קורבנות רבים מספור. עומק הטלטלה והטראומה חולל גם דיונים קשים וכואבים. הצורך של הצוות במרחב מוגן, שיאפשר התמודדות עם הטראומה, הוא מבחינתנו דבר ראשון במעלה. ועל כן העובדה שחלקים מתוך השיחות הראשוניות והכל כך כואבות ואינטימיות הוצאו מהארגון ומהקשרן, מסבה לנו צער רב. העמדה של בצלם, שנגזרה בעקבות הדיונים ומתוך מחויבות לערכי היסוד של הארגון מאז היווסדו, פורסמה בצורה בהירה וברורה מספר רב של פעמים. ואנחנו עומדים מאחורי כל מילה שאמרנו בחודשים האחרונים.